שלום לכולם, ברוכים הבאים לשיח מדבק, הפודקאסט הוויראלי של הקהילה הרפואית בישראל מבית גיליאד ובשיתוף דוקטור זונלי. אני דוקטור מאיה רונן, בפודקאסט הזה אנו מספקים הצצה לעולם הזיהומים, לאפשרויות טיפוליות שלא כולם מודעים עליהן, כולל עיסוק בפרקטיקות חדשניות. לתרופות שאנו נוטלים יש מערכת יחסים מורכבת עם הגוף שלנו, וגם בינה לבין עצמן. בשל השימוש העולה בתרופות ובפיתוחן של תרופות חדשות רבות, הסיכויים לתגובות בין תרופתיות עולים באופן מתמיד. מהם המנגנונים האחראים לתגובות בין תרופתיות, מתי הן יכולות דווקא להועיל לנו, ואיך יודעים ממה להיזהר? לצידי באולפן, דוקטור טלי שיק, רוקחת קלינית, ואנחנו נשוחח איתה על drug-drug interaction במחלות ויראליות. בואו נתחיל. שלום טלי.
שלום רב.
כיף שהצטרפת אלינו.
תודה שהזמנתם אותי.
לפני שנעסוק בעניינים המדעיים, תספרי לנו קצת על עצמך, על תחום העיסוק שלך.
אוקיי, אז שמי טלי שיק, אני דוקטור לרוקחות קלינית. סיימתי את לימודי הרוקחות שלי לפני, איפשהו בסוף שנות ה-90, ולפני כ-5-6 שנים החלטתי לחזור ללימודים ולהשלים את הלימודים לדוקטורט ברוקחות קלינית. זה היה החלום שלי, משהו שתמיד רציתי לעשות. חיכיתי שהבנות שלי קצת יגדלו, או הרבה יגדלו, וחזרתי לאוניברסיטה, ואני עובדת בשירותי בריאות כללית בתור רוקחת קלינית. אני חושבת שלא הרבה יודעים מה זה רוקח קליני, כולם יודעים מה זה רוקח בדלפק, שבעצם מביא את התרופות, מנפק את התרופות. רוקח קליני בעצם דואג שהמטופל יקבל את התרופות שהכי מתאימות לו, מבחינת הגיל שלו, מחלות הרקע שלו, המצב הכלייתי שלו, הכבדי, שהוא יקבל את התרופות שבאמת אין כפילויות ואין אינטראקציות, וגם תרופות שהן פחות יקרות, זה גם חלק מאוד חשוב בטיפול התרופתי. אז זה התפקיד של הרוקח קליני, בעצם תרופות הרי יכולות להאריך חיים, ואנחנו יודעות שהן מאריכות חיים, אבל לצערנו גם תרופות עלולות לפגוע באיכות החיים, ובמקרים קשים אפילו לקחת חיים, אז צריך לקחת את זה בחשבון.
בהחלט, במיוחד בעידן שבו אנחנו חיים, שבאמת בשנים האחרונות יש התפוצצות במובן הזה של המון תרופות חדשות, המון דברים שאנחנו עדיין לא בהכרח יודעים ומגלים כל הזמן וחידושים, ואתם על זה כל הזמן ומעודכנים, ואני חושבת שזה כלי כל כך חשוב לרופאים ורופאות שמאזינים לנו. באמת, גם בטח בעידן של הפוליפרמסיה, העניין הזה של אינטראקציות בין תרופתיות מקבל משנה תוקף. אפילו עוד יותר ממה שהיה בעבר, כי יש כל כך הרבה תרופות, ואת לא יודעת, ואפילו לא מצליחה לעקוב מי מתנגש עם מי, ולכן את פה כדי להסביר לנו. אז בואו נתחיל מהבסיס. למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים אינטראקציות בין תרופתיות? איזה סוגי אינטראקציות קיימים?
אז אינטראקציות בין תרופתיות זה בעצם שתרופה אחת משפיעה על ההתנהגות של התרופה השנייה. זה ככה בגדול. ויש שני סוגים של אינטראקציות. יש אינטראקציה פרמקודינמית ואינטראקציה פרמקוקינטית. זה בגדול. אינטראקציה, לפני שנצלול לתוך מה זה האינטראקציות וניתן דוגמאות, נעשה ככה חזרה לכמה מושגים בסיסיים בפרמקוקינטיקה.
יאללה.
כדי שיהיה לנו, כדי ליישר קו. אז פרמקוקינטיקה בעצם זה מה הגוף עושה לתרופה, מבחינת הספיגה, מבחינת הפיזור שלה בגוף, מבחינת המטאבוליזם, הפירוק של התרופה והפינוי, ההפרשה מהגוף. ופרמקודינמיקה זה מה התרופה עושה לגוף, זה בעצם הפעילות הפרמקולוגית של התרופה. עכשיו, אם נסתכל על פרופיל פרמקוקינטי של תרופה, ככה לכל תרופה יש פרופיל משלה. זה בהנחה שהיא ניתנת לבד בלי השפעות גומלין של תרופות אחרות. פרופיל פרמקוקינטי זה בעצם הריכוז של התרופה כתלות בזמן. אנחנו נוטלים את התרופה, מתחילים מריכוז 0, הריכוז מתחיל לעלות עד שהוא מגיע לריכוז מקסימלי, ואז הוא מתחיל לרדת עד שהוא מגיע שוב ל-0. כל מה שנמצא תחת העקומה הזאת נקרא AUC. Area under the curve. אז יש לנו C-max, AUC, ו-T חצי, זמן מחצית חיים, זה הזמן שבו לוקח לתרופה, בעצם שהתרופה מתפנה ב-50% מהריכוז המקסימלי שלה. אז זה פרופיל פרמקוקינטי של תרופה. יש תרופות שמשנות את הפרופיל הפרמקוקינטיקה של תרופות אחרות, וזה בעצם הבסיס של האינטראקציה. פרופיל פרמקודינמי לעומת זה, זה בעצם האפקט הטיפולי, הפרמקולוגי של התרופה, כתלות בריכוז שלה. וגם כאן מתחילים באפס, עד שמגיעים לריכוז המינימלי, C מינימום, זה בעצם הריכוז שממנו התרופה מתחילה להיות פעילה. אנחנו ממשיכים לעלות בריכוז, עד שמגיעים לריכוז שמעבר אליו כבר אין טעם להוסיף עוד מהתרופה, כי היעילות של התרופה לא תשתנה. ולהפך, אנחנו עלולים גם להגיע למצב של ריכוז טוקסי. אז היחס בין הריכוז המינימלי לריכוז המקסימלי, זה בעצם החלון התרפויטי של התרופה. שם היא עובדת, שם היא פעילה ולא רעילה. זה גם חשוב, גם יעילות וגם בטיחות. יש תרופות שיש להן חלון תרפויטי מאוד צר, כמו דיגוקסין, כמו קומדין, ואז אם אנחנו נוריד קצת מהריכוז של התרופה, או נעלה קצת את הריכוז שלה, אנחנו עלולים להיכנס לטווחים של או שהיא לא יעילה, או שהיא רעילה. אז זה משהו באמת שחשוב לדעת, לפני שאנחנו מדברים על אינטראקציות.
אוקיי, אז אחרי שהצגנו את המונחים הבסיסיים, בואי נעמיק עוד יותר. מהי בעצם אינטראקציה פרמקודינמית?
אינטראקציה פרמקודינמית מתרחשת כאשר תרופות משפיעות על הפעילות הפרמקולוגית אחת של השנייה. זה יכול להיות אפקט אדיטיבי, או אדיטיבי הכוונה הוספה של האפקט, אפקט מוגבר, או דווקא אפקט מנוגד. אפקט אדיטיבי יכול להיות דווקא דבר חיובי. אם אנחנו מטפלים למשל ביתר לחץ דם או בסוכרת, אנחנו ניתן כמה תרופות שמורידות את לחץ הדם, ואז יש להם אפקט אדיטיבי. זה בעצם אינטראקציה פרמקודינמית חיובית. אבל אם אנחנו ניתן אספירין שהוא מדלל דם, מעכב תסיות, יחד עם תרופות ממשפחת SSRIs, כמו ציפרלקס או ציפרמיל או פלואוקסטין, לתרופות ממשפחת ה-SSRI יש תופעה שהן גם מדללות דם, הן גם משפיעות על מעכבות תסיות דרך רצפטורים של סרוטונין. ואז בשילוב עם אספירין יש סכנה לסיכון מוגבר בעצם לדילול דם, וצריך להזהיר את המטופל מפני דימומים, זה משהו שחשוב לדעת. אם אנחנו מדברים על אפקט פרמקולוגי מנוגד, זאת אומרת אינטראקציה פרמקודינמית על בסיס של אפקט מנוגד, אז זה קורה כשתרופה א' משפיעה על רצפטור מסוים כאגוניסט, היא משפעלת רצפטור, והתרופה שנייה דווקא מתייחסת כאנטגוניסט, ואז הן בעצם מבטלות את הפעילות אחת של השנייה. למשל, אם ניתן תרופה לאלצהיימר, ריבסטיגמין, שנותנים אותה בתבליות או במדבקות, זו תרופה שהיא בעצם חולינרגית, היא משפיעה על רצפטורים חולינרגיים, ומגבירה את הפרשת אצטיל חולין במוח. אם אנחנו ניתן יחד איתה תרופה שהיא אנטי-חולינרגית, שבעצם מתנגדת להשפעה של אצטיל חולין, כמו תרופות ליורין אינקונטיננס, נוביטרופן, טוביאז, וזיקר, כל התרופות האנטי-חולינרגיות האלה, אז בעצם מה שעשינו, תרופה אחת מתנגדת לשנייה, אחת חולינרגית, השנייה אנטי-חולינרגית, אז אחת מבטלת את הפעילות של השנייה, ודרך אגב, זה לא שילוב נדיר, זה קורה הרבה. אנשים מבוגרים שנוטלים תרופות לאלצהיימר, גם סובלים מבריחת שתן. ואז מה עשינו בעצם? המטופל רק נוטל את התרופות, משלם עליהן, יש לו עומס של תרופות, הוא עלול לסבול מתופעות הלוואי של כל אחת מהתרופות, ובעצם זה לא יעיל. אז חשוב לקחת את זה בחשבון.
מאוד, ציינת גם תרופות שהן מאוד מאוד שכיחות בשימוש באמת יומיומי של רופאי ורופאות משפחה, וכמו שאמרת, בגיל מסוים לוקחים את התרופות הללו וצריך לחשוב על זה. יש לך דוגמאות נוספות לאינטראקציה פרמקודינמית?
כן, יש תרופות שיש להן אותה תופעת לוואי. זו אינטראקציה פרמקודינמית כמובן שלילית. למשל, תרופות אנטי-פסיכוטיות שמפחיתות את הפרשת, מפחיתות את הפעילות הדופמינרגית, יש להן תופעת לוואי של הערכת QT בלב, והדרך היחידה לבדוק את זה, זה רק על ידי EKG, והרבה רופאים לא עושים את זה, כי זה לא, בוא נאמר, זה לא ברוטינה. אבל אם אנחנו נוסיף לאותו מטופל שלוקח תרופה אנטי-פסיכוטית, עוד תרופה שיש לה פוטנציאל להערכת QT, כמו למשל תרופות אנטי-דיכאוניות, SSRIs שהזכרתי מקודם, כמו פרמין למשל, לבחילות, הרבה תרופות שמעריכות QT, אז מה שקורה, יש סיכון להפרעות קצב מסכנות חיים. אז אנחנו לא נעשה כגל לכל מטופל כזה, אבל מי שלוקח יותר משתי תרופות עם אותה תופעת לוואי, או מי שיש לו גורמי סיכון להערכת QT, כמו גיל מבוגר, כמו נשים, כמו מי שסובל מהיפוקלמיה או היפרקלמיה, שיש לו חוסר איזון אלקטרוליטים, לאדם כזה כדאי שנעשה EKG בתחילת הטיפול, ו-EKG רוטיני כדי לראות אם לא עשינו נזק.
ממש, את יודעת, את מדברת על זה, ואני כזה חושבת על גודל האחריות, כי כל כך קל הרי לרשום תרופה, אפילו סתם אנטיביוטיקה, לרשום מקרוליד, שהוא יעשה הערכת QT, ואתה לא חושב על זה, אז כל הזמן צריך להיות לך בראש, העניין הזה של האינטראקציות, כמו שאת מתארת אותן. אז בואי נדון עכשיו באינטראקציות פרמקו-קינטיות.
כן. אינטראקציה פרמקוקינטית, כאשר תרופה אחת משנה את הפרופיל הפרמקוקינטי של תרופה שנייה. כמו שהזכרתי מקודם במונחים הבסיסיים, תרופה א' יכולה להגדיל את ה-AUC של תרופה שנייה, להגדיל את הריכוז המקסימלי שלה, או להוריד אותו, או לשנות את התיחצי שלה, להתערב בפינוי שלה, ואז היא תישאר יותר מדי זמן בדם, או להפך, תתפנה יותר מהיר. זה יכול להיות גם כאן לשני הכיוונים, או שתרופה א' מעלה את הרמות של תרופה ב' בדם, או להפך, מפחיתה את הרמות שלה ועלולה לגרום לחוסר יעילות. אז אם אנחנו נתחיל לדבר על האינטראקציות פרמקוקינטיות ממש מההתחלה, מהרגע שהתרופה נכנסת לגוף, אז קודם כל, כדי שתרופה תספג לדם ותשפיע ותעשה את הפעילות הפרמקולוגית שלה, היא צריכה להתמוסס. להתמוסס בקיבה. רוב התרופות מתמוססות בקיבה, מלבד תרופות שיש להם איזשהו ציפוי שמונע מהם להתפרק בקיבה ומתפרקות אחרי זה רק במעיים. אבל רוב התרופות מתפרקות בקיבה. ויש הרבה תרופות שבשביל להתמוסס צריכות סביבה חומצית. החומצה שבקיבה עוזרת להן להתמוסס. אז מה יקרה אם ניתן תרופות שהן מבסיסות את הקיבה? כמו תרופות ממשפחת ה-PPIs, מעכבי משאבת הפרוטונים, או אנטגוניסטים לרצפטור להיסטמין, כמו פמוטידין. במקרה הזה, אנחנו עלולים לפגוע בהתמוססות של התרופה, וכמובן לעכב את ההתמוססות שלה, ולהקטין את הספיגה שלה לדם. זה יכול להיות מינורי, אבל זה יכול להיות קריטי. אם ניתן למשל אומפרזול או פנטופרזול, לא משנה, אחת מתרופות ה-PPIs, ניתן יחד עם תרופה כמו מיקופנולט, סלספט, שזו תרופה שניתנת למושתלי איברים כדי לדחות, למנוע את דחיית השתל. התרופה הזאת חייבת סביבה חומצית כדי להיספג. אם ניתן יחד איתה PPI, אנחנו פוגעים בספיגה של התרופה, ואנחנו חושפים את המטופל לסכנה של דחיית שתל. במקרה הזה זה יכול להיות קריטי. ודרך אגב, לא משנה אם אנחנו נפריד בין המתנים. זאת אומרת, אם ניתן את ה-PPI בבוקר ואת המיקופנולט בערב, מכיוון ש-PPIs משפיעים לכל, הם מעכבים את המשאבה לאורך כל החיים שלה, זאת אומרת, לפחות יום שלם. אז זה לא משנה. כל היום לא תהיה מספיק חומצה בקיבה כדי למוסס את המיקופנולט. אז זה משהו שלא הרבה יודעים, אבל חשוב לקחת את זה בחשבון ולעשות את השינוי התרופתי הנדרש. יכול להיות להקטין מינון של ה-PPI, או לעבור לפמוטידין שמשך הפעולה שלו קצר יותר, או פשוט להפסיק את ה-PPI, כי יש הרבה אנשים שנוטלים את זה באופן כרוני ללא סיבה אמיתית.
כן. אז פשוט זה. צריך לעשות את מערך השיקולים, כמו כל דבר שאנחנו עושים ברפואה כמובן, ומן הסתם דחייה של שתל מנצח צרבת לצורך העניין, ולעשות את כל השיקולים הללו.
בדיוק.
מרתק. איזה עוד מערכות בגוף קיימות לפינוי של חומרים זרים?
כן, אז לפני זה אני אגיד רק שדיברתי על אינטראקציה שהיא בעצם על בסיס של ספיגה של תרופות, אבל רוב האינטראקציות הבין תרופתיות הן דווקא על רקע של מטאבוליזם, של פירוק. יש תרופות, כשהתרופה נכנסת לגוף היא צריכה להתפרק. להתפרק, הגוף מפרק אותה ומכין אותה בעצם לפינוי מהגוף. אוקיי? לפעמים המטאבוליזם הזה שמתרחש בדרך כלל בכבד, הוא נועד דווקא בשביל, התרופה נכנסת לגוף בצורתה הלא פעילה, והיא צריכה להתפרק כדי להפך בעצם למטאבוליט הפעיל שלה. כמו קלופידוגרל, פלאביקס, הוא נכנס לגוף בצורה לא פעילה, והוא צריך להתפרק למטאבוליט הפעיל, אחרת הוא לא יהיה יעיל. גם תמוקסיפן, תרופה לסרטן שד, מתפרקת לשני מטאבוליטים פעילים. אבל בכל מקרה, יש הרבה תרופות שפשוט מתחרות אחת בשנייה על המטאבוליזם. אז זה משהו שחשוב לדעת, ולפני שאני אדבר על אינטראקציות על רקע מטאבוליזם, נעשה באמת חזרה על המערכות שיש בגוף שעוזרות לנו בעצם, עוזרות לנו כדי להימנע מהרעלה. זאת המטרה העיקרית. המערכות בגוף האלה שכוללות אנזימים, משאבות, טרנספורטרים, עושות בעצם הכל כדי למנוע מחומרים זרים להיכנס אלינו לתאי הגוף, בעיקר למוח. אז המערכת הראשונה שנדבר עליה זה בעצם המערכת האנזימטית שנקראת ציטוכרום P450. זאת מגה משפחה של המון אנזימים שנמצאים בכבד ובמעיים, והתפקיד שלהם לפרק תרופות. הן מפרקות לא רק תרופות, הן מפרקות גם הורמונים, סטרואידים, חומרי פירוק של כדוריות דם אדומות וכו', וגם כמובן תרופות. מדובר באנזימים שמכילים הם תרכובות ברזל, והם פועלים כמונואוקסיגנזות. הם משתתפים בתהליכי חמצון של הרבה חומרים בגוף, וכמובן גם תרופות. כאשר האנזים הכי הכי מזוהה עם המערכת הזאת, נקרא ציפ, ציטוכרום P450-3A4, או בשם החיבה שלו ציפ-3A4. והאנזים הזה אחראי על פירוק של רוב התרופות שקיימות, כי יותר מ-60% מהתרופות הקיימות מתפרקות על ידו, ולכן רוב האינטראקציות הבין תרופתיות מתרחשות על רקע הפירוק האנזימטי הזה. אז זה בעצם האנזים שמפרק את רוב התרופות, ויש תרופות שהן מעכבות את האנזים הזה. חשוב לדעת, ממש יש רשימה של תרופות שנקראות מעכבות ציפ-3A4, ומה יעשו תרופות כאלה שמעכבות את האנזים? בעצם, אם נוסיף תרופה שמתפרקת על ידי אותו אנזים, אז בעצם הפירוק שלה יתעכב בגלל שיש לנו עיכוב, והרמה שלה בדם תעלה, ה-AUC שלה יעלה, התיחצי שלה יעלה, הריכוז המקסימלי שלה יעלה, ואז אנחנו חושפים את המטופל לתופעות לוואי של התרופה השנייה שהוא מקבל, בגלל העיכוב האנזימטי. למשל, התרופה ריטון אוויר, שזו תרופה שניתנה בעבר לטיפול ב-HIV, היום כבר כמעט לא משתמשים ל-HIV, מכיוון שהיא תרופה שהיו לה המון תופעות לוואי, אבל כן משתמשים בה בתור בוסטר פרמקוקינטי. זאת אומרת, זו תרופה שהיא מעכבת חזקה מאוד של ציפ-3A4. אז אם נוסיף אותה לתרופות אחרות, אנחנו בעצם, מה אנחנו עושים? אנחנו יכולים לתת מינון נמוך יותר של התרופה השנייה, כי היא מעוכבת בדם, ואז היא נשארת יותר זמן בדם ממה שהיא הייתה אמורה להישאר, ובכך בעצם אפשרנו לתת פחות תרופה, פחות תופעות לוואי, וזה בזכות הריטון אוויר שהוא מעכב. אני יכולה לתת דוגמה של התרופה שנכנסה לפני קצת יותר משנה לארץ, שנקראת פקסלוביד. זו תרופה שהיא מיועדת בעצם לטיפול בחולי קורונה. היא באמת עוזרת במניעה של סיבוכים ותמותה ממחלת הקורונה בקרב חולים שנמצאים בסיכון. התרופה הזאת מורכבת משתי תרופות. התרופה הפעילה נגד וירוס הקורונה, היא מתערבת באחד מהשלבים של הווירוס, וריטון אוויר. ריטון אוויר הוא לא באמת יעיל כנגד וירוס הקורונה, אלא הוא משמש כבוסטר פרמקוקינטי, כמו שאמרתי. מה הבעיה עם פקסלוביד? רוב האנשים, במיוחד המבוגרים, לוקחים כבר הרבה תרופות אחרות. אז אם אנחנו ניתן להם את הריטון אוויר, שהוא מעכב פירוק של תרופות אחרות, יחד עם תרופות שמתפרקות על ידי ציפ 3A4, אז אנחנו בעצם מגדילים את הרמה שלהם בדם. אם ניתן פקסלוביד יחד עם סטטינים למשל, אז בעיקר סימבסטטין, שהוא מתפרק כמעט בלעדית על ידי ציפ 3A4, אז זה כאילו נתנו מאות אחוזים יותר מהסטטין, ואז חשפנו את המטופל לסכנה של תופעות לוואי בשרירים, מיופתיה, ואפילו רבדומיוליזיס, אז חשוב לקחת את זה בחשבון, לפני שנותנים למטופלים פקסלוביד.
אז ממש אפשר פשוט להפסיק הרי סטטינים למשך התקופה של הפקסלוביד, ואחר מכן לחדש.
בדיוק,
ממש
בדיוק.
שזה יהיה
אפשר
בראש.
להפסיק לחמישה ימים, אבל אם הבן אדם נוטה לסימבסטטין, אז אנחנו נגיד לו להפסיק את הסימבסטטין 24 שעות לפני שהוא מתחיל את הפקסלוביד, ולחזור לטיפול רק 48 שעות אחרי זה.
אוקיי.
אגב, גם למיץ אשכוליות יש
זה יכולת. זה אני זוכרת משנה ב', אתה יודע, תמיד זוכרים את המיץ אשכוליות בשיעור פרמקולוגיה, כן. עם האפקט הזה.
כן, הוא באמת ידוע כדבר לא חיובי, למרות שהרבה אנשים בעצם אשכוליות זה דבר בריא, יש הרבה ויטמין C, זה טעים להרבה אנשים. אגב, אני מדברת רק על מיץ אשכוליות טבעי, לא מיץ פז שהוא, לא יודע,
כן, טוב. בטעם אשכוליות.
בטעם אשכוליות. אז מיץ אשכוליות באמת מכיל, הוא בעצם מעכב חזק של ציפ 3A4, כמעט כמו ריטון אוויר. ואז אם אנחנו ניתן יחד, נשתה מיץ אשכוליות, או בכמות גדולה, יחד עם סטטינים למשל, אנחנו שוב עלולים להעלות את הרמה של הסטטין בדם. אז חשוב להגיד לאנשים שנוטלים תרופות שמתפרקות על ידי האנזים הזה, לא להפריז במיץ אשכוליות, עדיף להימנע, ובטח לא פתאום להגדיל את הצריכה של המיץ.
וגם לעדכן את הרופאים למשל, אם הם נוטלים כל מיני דברים הומאופטיים כאלה, שהמליצו להם לקחת צמח כזה או אחר, זה גם דברים שיכולים להשפיע, לפעמים הרופא או הרופא אפילו לא מודעים לזה,
נכון.
ויש לנו אינטראקציה.
נכון, צמחים זה תרופות, הנה כן. יש לנו את התרופה, שהיא תרופה צמחית, אבל תרופה לכל דבר, רמוטיב, שזה תרופה אנטי-דיכאונית, היא בעצם עשויה מצמח ההיפריקום, והיא אגב אינדיוסרית של ציפ 3A4, כי יש תרופות שהן אינדיוסריות, שהן דווקא מגבירות את הרמה של האנזים, ואז בעצם תרופות שמתפרקות על ידי אותו אנזים, יתפרקו מהר יותר, כי יש יותר אנזים, יתפרקו יותר, ויהיו פחות יעילות. אם אנחנו ניתן רמוטיב או קרבמזפין, שזה טגרטול או ריפאמפין, יחד עם תרופות אנטיווירליות, כמו אפקלוזה או כמו מווירט, אז אנחנו בעצם מפחיתים את היעילות של התרופה האנטיווירלית. ריפאמפין למשל, מפחית את ה-AUC, מוריד את ה-AUC, את ה-Area Under the Curve, של אפקלוזה ומווירט ב-70-80%. אז כדאי להימנע ממתן של אינדיוסרים, יחד עם תרופות שמתפרקות על ידו.
אוקיי, טלי, אם כמעט כל התרופות מתפרקות או מתפנות על ידי אותן מערכות, כאמור, ציפ שאחראי על 60%, איך בכל זאת אפשר לשלב, שוב, בעידן שיש כל כך הרבה מחלות למטופל אחד והרבה תרופות שהוא צריך לקחת?
נכון, את ממש צודקת, אנשים הולכים וצוברים תרופות במהלך החיים. לא נדיר לראות אדם בין 60-70 שלוקח כבר 12-13 ואפילו 20 תרופות ליום.
כן.
כל רופא שהוא הולך אליו, כל רופא מומחה, מוסיף לו עוד תרופה. אז הם הולכים וצוברים גם מחלות, אבל גם תרופות. אז קודם כל, חשוב שתהיה מודעות לאינטראקציה. לא לתת לרשום וזהו ולא להסתכל. לדעת שיש אינטראקציות, לא כל האינטראקציות התיאורטיות הן גם משמעותיות קלינית. אז חשוב לדעת מה משמעותי ומה לא. יש תרופות שהן מעכבות חזקות של האנזימים שדיברתי עליהן, ויש תרופות שפחות. אז חשוב לדעת גם את זה. ואם יש ספק, מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע, פרמקולוג או רוקח קליני, כדי באמת לדעת אם כדאי לשלב, אם צריך להפחית מינונים, או קונטרה אינדיקציה, לא לשלב בכלל. כי כמו שאמרתי, יש מעבר לאנזימים שדיברנו עליהם מקודם, יש עוד מערכות. הגוף שלנו הוא מכונה מאוד מתוחכמת. הוא יעשה הכל בשביל להגן על התאים שלנו ועל המוח שלנו מפני חדירה של חומרים זרים. וכמעט כל כמה שנים מתווספת עוד משאבה, עוד טרנספורטר שגילו אותו. כמו למשל PGP. PGP זה קיצור של Permeability Glycoprotein. זה חלבון שנמצא כמו חייל. הוא נמצא על הממברנות של התאים והוא פועל כמשאבה. משאבה תלוית אנרגיה, הוא פשוט מזרים חומרים זרים מהתא החוצה, הוא לא נותן להם להיכנס. וגם כאן יש תרופות שהן מעכבות PGP, ויש תרופות שהן אינדיוסרים של PGP. אז יש המון אנזימים והמון טרנספורטרים, וחשוב לדעת ולהכיר, ויש רשימות, ואם לא, אם אין זמן, או לא יודעים איפה לחפש, או לא יודעים אם יש מחקרים שהוכיחו שבאמת אינטראקציה היא משמעותית או לא, כדאי להתייעץ עם איש מקצוע.
כן, זה בעצם מה שאת עושה ביום יום, נכון?
בדיוק.
ומקבלת באהבה פניות של רופאים שרוצים לדעת, להחכים ולעשות טוב למטופלים שלהם.
נכון.
יש לך אולי תיאורי מקרה, סיפורים של מטופלים שזכורים לך במיוחד?
כן, בהקשר של אינטראקציות, אם אנחנו מדברות על זה, אז הייתה לנו מטופלת בקופת חולים כללית, שירותי בריאות כללית, שהייתה מאוזנת שנים על אלטרוקסין. לטיפול באי ספיקה של בלוטת התריס, הייתה מאוזנת, ואז פתאום בחודש-חודשיים היא יצאה מאיזון. עכשיו, איך ידענו שהיא יצאה מאיזון? זה התחיל מזה שהיא התלוננה על הצירות ועל מחסור באנרגיה, וכשעשו לה את הבדיקה התקופתית, ראו באמת שיש לה פחות מההורמון. ולא הבנו מה קרה, בדרך כלל כשקורה כזה דבר, כשמטופל יוצא מאיזון אחרי שנים, צריך לחשוד בתרופות. הן השמות המיידיות, מה שנקרא. ובאמת גילינו שאותה מטופלת התחילה לקבל טיפול לאוסטאופורוזיס, קיבלה פוסלן. אז זה היה פוסלן יומי, כל יום בבוקר, והנחו אותה לקחת את הפוסלן על קיבה ריקה, חצי שעה לפני ארוחת הבוקר, איך שהיא מתעוררת, עם כוס מים מהברז, וככה בדיוק היא לקחה גם את האלטרוקסין. כי אלטרוקסין נספג מאוד בצורה לא כל כך טובה בקיבה, ולכן ההמלצה היא ליטול אותו על קיבה ריקה. וכשהתחילה ליטול את האלטרוקסין יחד עם הפוסלן, אז בעצם פגענו בספיגה של האלטרוקסין, כאילו היא לא לקחה, ואז יצאה מאיזון. הפתרון במקרה הזה היה פשוט להעביר אותה לפוסלן חודשי. לקחת פעם בחודש, אז יום אחד בחודש לא נורא שרמת האלטרוקסין תרד, אבל ככה בעצם החזרנו אותה לאיזון. היה עוד מקרה של מטופל שקיבל וורפרין, קומדין, לטיפול בפרפור פרוזדורים.
התרופה שעושה אינטראקציות ובלגנים לרוקחים קליניים.
נכון, תרופה נוראית, יש היום תחליפים הרבה יותר בטוחים, כן. כמו נוגדי הקרישה החדשים, אבל יש עדיין מטופלים, או שהם רגילים לקומדין ולא רוצים להחליף, או שהם לא יכולים כי יש להם מסתם מכני, כן. ואז הם לא יכולים לקבל את נוגדי הקרישה החדשים. אז הוא קיבל וורפרין, והרי כשמקבלים קומדין, פה אי אפשר לדעת אם יצאנו מאיזון, אלא אם נבדוק. ועם וורפרין באמת כל חודש עושים בדיקת דם, כדי לבדוק שה-INR נמצא בטווח המתאים למה שנקבע. וראינו שהמטופל הזה יצא מאיזון, זאת אומרת, ה-INR שלו ירד. זאת אומרת שהקומדין הפך לפחות יעיל. ואז התחלנו לחשוב מה קרה, חיפשנו תרופות שעלולות להיות אשמות, לא מצאנו תרופות, אבל מתחקור של המטופל גילינו שהוא התחיל דיאטה. ואיזה דיאטה? דיאטה של ירוקים. ברוק. בדיוק. הוא התחיל לאכול הרבה ברוקולי. ומה מכיל ברוקולי? ויטמין K, ובעצם, שוב, זו דוגמה של אינטראקציה פרמקודינמית אנטגוניסטית. זאת אומרת, וורפרין הוא הרי אנטגוניסט לויטמין K, הוא מעכב את ויטמין K, אז אם נוסיף ויטמין K מהמזון, בעצם ניטרלנו את האפקט שלו, ולכן הוא באמת יצא מאיזון.
מרתק, באמת, והדברים האלה קורים כל הזמן,
ובמיוחד
גם כשאתה לוקח תרופה הרבה מאוד שנים, אתה כבר שוכח, כאילו זה לא בסטייט אוף מיינד שלך, כי מן הסתם כשהוא התחיל את הקומדין, אמרו לו, אל תאכל ברוקולי וירוקים,
לא בטוח שאמרו לו.
לא בטוח גם שאמרו, את אומרת, כן. טוב, מה צופן לעתיד בכל מה שקשור לנושא הספציפי הזה של אינטראקציות בין תרופתיות, המחקר, למה את מצפה?
אני קודם כל, החזון שלי, שיש שירות של רוקח קליני לכל המטופלים בארץ, לכל מי שירצה, דרך קופות החולים. זה יכול להיות דרך, זה משהו שעתיד לקרות, אני לא יודעת מתי, יש דיבורים על זה, אבל שירות שיינתן על ידי קופות החולים, או על ידי הביטוחים המשלימים, כרגע זה רק באופן פרטי וממש מעט, וכל מטופל יוכל להגיע לרוקח קליני עם כל התרופות שלו, ועם בדיקות המעבדה שלו, ועם רשימת המחלות שלו, ועם תוספי התזונה שהוא לוקח, כי גם תוספי תזונה זה לא דבר תמים. אם מישהו לוקח קומדין או אליקוויס ואספירין, ולוקח גם אומגה 3 או ג'ינקו בילובה, כל השילוב הזה עלול כמובן לחשוף אותו לסיכון לדימום. אז הרוקח הקליני יבדוק שהוא מקבל באמת את כל התרופות המתאימות לו באמת, שאין תרופות מיותרות, שאין כפילויות תרופתיות, כי זה גם יכול לקרות, שהתרופות באמת מתאימות לו, ושאין אינטראקציות בין התרופות שהוא לוקח.
טלי, יש לך איזשהו take home message לרופאים ולרופאות שמאזינים לנו?
אז קודם כל מודעות, דבר ראשון, לא לרשום תרופות בלי להסתכל על מה הן עלולות לעשות לתרופות אחרות, מודעות זה הדבר הראשון, גם של המטפלים, הרופאים, האחיות, הרוקחים, אבל גם של המטופלים, זה גם חשוב.
היה מרתק. תודה רבה. תודה. דוקטור טלי שיק, רוקחת קליני שירותי בריאות כללית. זהו, אנחנו סיימנו את הפרק שלנו. נזכיר של הפודקאסט אפשר להזין באייטיונס, באנדרואיד ובכל האפליקציות היהודיות, ובנוסף כל הפרקים זמינים להזנה באתר דוקטור זונלי. נשתמע בתוכנית הבאה של שיח מדבק.